שלום לכם, לכל המאזינות והמאזינים, לכל הנשופות והנשופים, שבוע טוב, שקט ורגוע, זה האיחול שלי. ואני תומר אלדשטיין כאן בעוד תוכנית של שואו ביזנס, תוכנית מספר 92. בלילה הזה, בתוך השבוע הרביעי כבר למלחמה, למרות שזה מרגיש כמו הרבה יותר. הלילה הזה אני מארח בשלט רחוק את מיטל נתיב, שהיא בעצם יועצת פיננסית, ואני חייב לשתף. אז דבר ראשון, רגע נגיד לילה טוב למיטל.
אהלן, לילה טוב. לגמרי
משהו.
לילה, אני בדרך כלל בחלום העשירי בשעה הזאת.
אז מיטל, אני ככה באופן קצת פיוטי, אמרתי שכתבתי ככה בפוסט בפייסבוק שזה עולה לייב, שעתי כמו טיפה של אור בחושך הגדול.
וואי, אני מקווה, תודה.
והחושך הגדול, בוודאות, הדבר שלנו נורא מוארת, זה טכנית, כאילו, את מאוד מוארת. והדבר השני, החושך הוא, אני כתבתי והתכוונתי קצת למצב של המלחמה שאנחנו נמצאים בו, אבל אני חושב גם שיש איזשהו סוג של חושך גדול שאני מרגיש, ובתוך האנשים, האומנים, האומניות שאני מסתובב איתם וחי איתם, שיש משהו בדיאלוג הזה עם כסף שהוא קשה. ואני אפילו אגיד לך שגם בי, אל מול השיחה שלי איתך, לפני שבאתי הנה, היה איזשהו, רק עכשיו אני מבין את זה, שהיה לי איזשהו אתגר. כאילו זה לבוא ולהתעמת, או כן, אפשר להגיד, להתעמת עם דבר שנורא קשה לעמוד מולו, להסתכל עליו, להתבונן בו, זה קשה, זה מפחיד, זה גורם להרבה מאוד, היום פחות, אבל זה גורם להרבה מאוד מריבות ביני לבין בת הזוג, זה כל כך נפיץ הדבר הזה. אז אולי לא ככה תכננו להתחיל, כי רציתי לשאול אותך מה שלומך ואיך את... אז רגע, אז בואי נשים את זה רגע בצד, את השאלה למה זה כל כך נפיץ. אבל אז נשים את זה רגע בצד ונשאל אותך מה שלומך.
בסדר, אתה יודע, היום השאלה הזאת, מה שלומך, זה תמיד בסדר עד כמה שאפשר, או בסדר
כן.
יחסית.
או כמו כולם, או אני רוצה שיהיה טוב, או כל מיני, יש כל
כן,
מיני כבר...
כן, לא יודעת איך באמת עונים על שאלה כזאת בתקופה הזאת, אבל...
איך עבר היום שלך, נגיד, איך התחיל השבוע?
בעשייה, משתדלת להיות כל הזמן בעשייה. היה את השבוע הראשון שהוא היה אאוט לגמרי, אני מודה, אבל היה צריך רגע להשתלט, לראות איך בכל זאת אנחנו מתקדמים, מתנתקים קצת מהחדשות,
כן.
כן, גם שומרים על השפיות שלנו, מה שנקרא, ונותנים מעצמנו לאחרים. כי מאוד קל ככה להשתבלל פנימה, שזה הכי לא טוב שאפשר להיות,
כן.
לצאת מתוך זה ולהתחיל לתת החוצה.
לגמרי, לגמרי. אז לפני שנשאל איך הגעת למקצוע הזה, שאמרת שזה משהו מעניין, למה הכסף זה דבר כל כך בעינייך, בתור מישהי שככה קצת מתעסקת בזה? מה יש בזה? זה ההישרדות שלנו? זה מה? למה זה כל כך רגשי? או שזה לא כזה רגשי, ורק בגלל שאנחנו אומנים, אז זה הופך להיות
לא, זה
כזה.
סופר סופר רגשי אצל כולם, והקטע שאצל כל אחד זה רגשי מסיבה אחרת. זה מדהים לראות איך האדם עצמו מביא את הסוגיה של מה זה כסף עבורו, כי אצל כל אחד זה יהיה אחר, נכון? תמיד יהיה איזשהו קו מנחה שכסף שווה חופש עבורנו, איזושהי עצמאות או איזשהו ביטחון, אבל... כל אחד בסופו של דבר משייך את זה אצלו פנימה למשהו אחר. והרבה ממה שאני רואה אצל אנשים שמשפיע, זה הדרך שבה הם גדלו, או דברים שהם ספגו בבית. וזה נורא מעניין לראות איך זה מעצב אותם, איך זה עיצב אותם ומעצב אותם, גם כאנשים בוגרים, ועל אף שהם רובם מודעים לזה, רובם
כן.
מודעים לזה, עדיין מאוד קשה להם להתמודד עם הנושא הזה של כסף. זו
מדהים.
סוגיה מאוד מעניינת.
בעולם ההתפתחות האישית, הפער בין משהו שאתה קורא, יודע, רוצה, לבין מה שאתה מצליח ליישם ולעשות, הוא שמיים וארץ. זה תמיד הגיים צ'יינג'ר, איך אתה מצליח את הידע, להצליח להטמיע אותו. וכן, גם בנוגע לכסף, יש כל מיני דברים שאנחנו יודעים, אבל נורא נורא קשה לעשות אותם. ועוד שאלה רגע, לפני שאת צוללת רגע לסיפור שלך, את בעצמך מאמינה במקום היותר עמוק, סלש רוחני, סלש כאילו מערכות יחסים של לזמן ולחשוב ולקרוא ספרים שמתעסקים בצד היותר, איך נקרא לזה, של אמונות?
אם אני יכולה, הייתי הולכת רגע, מביאה שלי פה הרימה של ספרים שזה רק חלק, אבל הרימה של ספרים, אני לא יודעת אם אתה מכיר, אם המאזינים מכירים את, למשל, את ג'וסף מרפי, שכתב סדרה של ספרים שקשורה בכל העולם הרוחני, הוא כומר, הוא מביא את זה מעולם הדת, כן? אבל זה לא משנה, כל אחד והדת שלו. אז הוא מביא את זה מעולם הדת של איך לחיות טוב יותר, איך להיות עשיר יותר, מצליח יותר. מכל הבחינות, אז זה מאוד מתקשר גם לספר של הסוד, של רונדה בירן, לגמרי, אני מאוד בעולמות האלה. אני חושבת שזה ההתפתחות האישית שלנו, וכל אחד לוקח את זה אחרת, מנטלית, רוחנית, אישית, לא משנה איך נקרא לזה, אבל המיינד שלנו הולך יד ביד עם הצמיחה הכלכלית שלנו. אני מאוד מאוד מאמינה שאני אצמח כלכלית, כגובה הצמיחה האישית שלי. זה הולך יד ביד.
מדהים. אז את כן מתחברת לזה. אני ממש חוקר את הנושא הזה ועובד איתו גם עם עצמי, גם עם אנשים שאני ואומנים שאני מלווה אותם, ומנסה לגלות את ה... ולעבוד גם על המקום הזה של מערכת יחסים עם כסף, ולהבין שזה גם יושב על מקומות של הישרדות, וגם יושב על מקומות של ערך עצמי, וזאת אחת הסיבות שזה כל כך כל כך רגיש, וגם על המקום הזה של ליצור אומנות, שאני כל הזמן אומר, בוא נעשה את הגשר בין היצירה לבין הפרנסה, ולאחרונה, ככה בהתפתחות, בגלגולים שלי של ההבנה, אני מבין שגם חשוב לעשות את זה, אבל שגם חשוב להבין שגם אין קשר בין היצירה לבין הכסף. זאת אומרת, היצירה יכולה כן להתנהל מול עצמה, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מקשרים אותה לכסף, וגם אולי לנסות לעשות פעולות במקביל, שאולי יכולות גם לשחרר את היצירה ואת האומנות מהמקום הזה של כסף. זאת אומרת, זה לא דיכוטומי, אבל זה במקום של גם וגם, ואני ממש חוקר את זה, ממש ממש חוקר את זה, קורא הרבה ספרים, בטח את מכירה אבא עשיר, אבא אני, ונולדת עשיר, וחשוב והתעשר, וספרים, באמת, זה כאילו
כמעט
כסף.
כמעט לכולם יש סיכומים אצלי בערוץ היוטיוב דרך אגב.
מדהים, 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 אז אנחנו גם ניתן את הכישורים שלך, וככה הגעתי אלייך דרך אגב.
נכון.
אני בעצם יצרתי איתך קשר, כי ראיתי משהו ביוטיוב, וראיתי את ההתעסקות שלך בנושאים האלה של כסף, מה שנקרא פלוס, או אפשר לקרוא איזה כסף, כאיזושהי עטיפה למשהו הרבה יותר עמוק ומעניין, משהו שהרבה יותר קשור לליבה הפנימית שלנו כבני אדם. וזהו, אז זאת הסיבה שיצרנו קשר. ואני רוצה רגע אולי להקשות עלייך, כאילו, ולהגיד, אני יכול עכשיו לנסות לחשוב, סתם קפץ לי גנדי, אוקיי? אני יכול לנסות לחשוב, זה נכון שיש אנשים כמו טוני רובינס, רובין שרמה, שדרך אגב, אני יצרתי איתו קשר, אני עושה ספוילר לך ולמי שמאזין. רובין שרמה, יצרתי איתו קשר.
וואו.
היה לי חלום לראיין אותו, ועכשיו בעקבות כל המצב וזה וזה, אמרתי לו, ישראל זקוקה לכמה מילים שלך, ואני נורא אשמח להיות זה שמביא אותך, שנשמע אותך. וזהו, ואנחנו בסוג של איזשהו דיאלוג של...
וואו,
מקווה
מדהים.
שזה יקרה,
הנה,
זה
רגע,
עדיין...
זה כן ספר שיש לידי.
מה?
רגע.
יהיה
הנה,
הגיבור.
אמרת רובין שרמה,
וואו.
בדיוק סיימתי לקרוא את חוכמת המשפחה. קראתי כמובן גם את הנזיר שמכר את הפרארי שלו, וחוכמת המנהיגות, ולקום בחמש
מדהים.
בבוקר, נראה לי כמעט את כל הסדרה.
גדול.
בחוכמת המשפחה עכשיו סיימתי.
איזה יופי, אני לא ידעתי אפילו לא ידעתי על הספר הזה.
כן, אני במקרה מצאתי אותו.
ומה תני לי משפט על הספר? אהבת אותו? כאילו, התרעים.
אתה יודע, בסוף כשאתה קורא כמה וכמה ספרים של אותו מחבר, בסוף הרי
כן.
אותם עקרונות שזורים בכל הספרים, בסיפורת כזאת או אחרת. אז אהבתי, כי אני מאוד מתחברת לעקרונות שלו, אבל באיזשהו שלב זה קצת מתחיל להרגיש לך more of the same. אז אם לא קראתם 20 ספרים שלו כבר, אז אתם יכולים לקרוא את זה, אבל לדעתי יש לו בסדרה ספרים טובים יותר.
הבנתי, טוב, את זה אני לא אגיד לו, זה אני לא אגיד לו, אם אני ראיין אותו, אבל מה באתי לשאול אותך? כן, אז יש את אלה הגדולים, שבאמת מחברים את ההתפתחות הפנימית שלהם, עם ההתפתחות העסקית, או הכלכלית, וכזה נמצאים, את יודעת, סוג של לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו יש להם הכל, כאילו גם את התהילה, וגם את הכסף, ואחלה, אבל כאילו יש גיבורים, גדולים גדולים שעשו תהליך כזה וזה, ולא עשו מלא מלא כסף. מה יש לך כאילו להגיד על אני מנסה להקשות עלייך קצת. כאילו זה לא יכול להיות התפתחות פנימית בלי שתהיה מאוד מאוד, כאילו זה מדד, כאילו וואי, אם אין לי הרבה כסף, או אם עכשיו אני במינוס וזה, זה אומר שאני לא בהתפתחות פנימית רגשית, רוחנית,
אני חושבת שאנחנו
שלמה.
צריכים רגע להפריד את זה לשני דברים. יש את אלה שאנחנו נושאים אליהם עיניים, המנטורים,
כן.
והם גם מפיצים את תורתם, שכדי להצליח צריך לעשות 1, 2, 3, 4, והנה תראו אותי. זה דבר
כן.
אחד,
כן.
שתכף אני אחזור עליו ויתייחס, ויש את הדבר השני שכולנו יודעים מה צריך לעשות, אבל לא כולנו עושים את זה, ולא בהכרח שאם כולנו נעשה את זה, אנחנו גם נגיע לאותה הצלחה. אז אני אתייחס רגע לדבר הראשון של המנטורים שכולנו נושאים אליהם עיניים.
כן.
אני חושבת שבספר מצוינים, זה מתאר את זה מאוד טוב, שזה לא בהכרח, באמת אני חושבת על זה, גם מתחבר לנקודה השנייה, זה לא בהכרח שאם כולנו נעשה נכון את כל הדברים, אנחנו נגיע לאותה נקודה. כי כל אחד מאיתנו כאדם הוא שונה, אוקיי? לא משנה איך נסתכל על זה, אנחנו נהיה שונים ביום שבו נולדנו, למשפחה שבה נולדנו, במדינה שבה נולדנו. כלומר, לכל אחד מאיתנו, מעבר לפעולות שאנחנו עושים לאורך החיים, יש גם את נקודת המוצא שלנו, ונקודת המוצא שלנו תהיה שונה. עכשיו, לא כולנו גם מתחילים את הדרך באותה נקודה, הרי יש הבדל. אם התחלתי את הדרך הזאת כשאני בת 20, רווקה, ובדיוק נכנסתי לעולם ההייטק והמשכורת שלי גבוהה, לבין אם התחלתי את הדרך הזאת כשאני כבר כמעט בת 40, כשאני התחלתי את הדרך שלי עם משכורת של עמותה, עם 3 ילדים קטנים, במשרה
וואו,
מלאה,
וואו.
ההבדלים הם יהיו מאוד מאוד מהותיים. אז יכול להיות שגם מי שבגיל 20 ומתחיל את הדרך הזאת יעשה את אותם פעולות, וגם אני בגיל 40 לא שילדים עושה את אותם פעולות, ההישגים שאנחנו נגיע להם לא בהכרח הם יהיו אותם הישגים, וזה בסדר. אנחנו אבל תמיד צריכים להסתכל על עצמנו. מה חשוב לנו? מה אנחנו רוצים? עזבו אותה בחוץ, אנחנו כל הזמן עסוקים בבחוץ, וכל הרשתות
נכון.
החברתיות, והאינסטגרם,
נכון.
והטיקט וכל זה, ההוא נסע לשם, וההוא זה, ועכשיו הוא קנה ג'יפ חדש,
כן.
וכאילו אנחנו רוצים גם, אבל תסתכלו רגע על עצמכם, מה חשוב
מדהים.
לכם? בסוף, גם כשאני עושה תכנונים כלכליים, לפני כל המספרים, זה חשוב להבין את האנשים, מי אתם? מה באמת אתם רוצים? כי לפעמים מה שנדמה לנו שאנחנו רוצים, זה לא באמת מה שאנחנו רוצים. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו באיזשהו מרוץ כזה, של העסק הכי גדול, ולרדוף אחרי ההכנסה הכי גבוהה, ולהיות הבן אדם הכי עשיר, כשבתוך התהליך הזה אנחנו מתים מבפנים, ואז מה זה שווה?
כן. כן, לגמרי.
אז
זה
להתחבר אל
שאלה,
עצמנו
כן.
הוא חשוב.
וואי, זה ממש תזכורת כזאת, זה נורא יפה שעשית את זה, והתנועה הזאת של פנימה החוצה, פנימה החוצה היא כל כך חשובה, ממש כמו אוויר לנשימה, כמו נשיפה ונשימה. התנועה הזאת כל הזמן נכנסים פנימה ויוצאים החוצה, ומתבררים עוד קצת ויוצאים החוצה, וזה תנועה גם שאין לה סוף, עד שיש לה סוף, אבל כאילו אין לה סוף לתנועה הזאת, והיא גם מאוד משתנה. יש משהו שאנחנו, זה זורם, מה שהייתי בגיל 20, זה לא מה שהייתי בגיל 40, זה לא מה שאני בגיל 40.
בדיוק.
ורציתי רק להגיד לאלה, כאילו, לעצמי וכזה, כמו מין לעודד אותי, אני באמת חושב ככה, כן? אבל אמרת כזה, מי שהתחיל בגיל 20, ובאמת אני חושב שאני יחסית לייט בלומר בדבר הזה, אני מתכוון להתפתחות האישית ולזה, אבל לשמחתי הגדולה, כמו שזה נורא נורא משתנה מבין אדם לבין אדם, ההתפתחות היא גם, היא לא ליניארית. יש בה איזה משהו שיכול להיות אקספוזנציאלי, זאת אומרת, גם אנשים שמתחילים, זאת אומרת, יכול להיות שאם אתה עושה את הדברים או בדרך או במסע שלך, זה לא אומר שעכשיו אתה 30 שנה, אתה לא. זאת אומרת, גם בדבר הזה, אני לא יודע אם אין חוקיות, אבל...
לא, אין חוקים, כי יכול להיות פתאום שתתפוס הזדמנות שהיא לא צפויה, ודרך
כן.
אגב, גם יכול לקרות הפוך, יכולה להיות רגרסיה.
נכון.
קרה איזשהו משהו, לא משנה אם זה איזשהו אירוע חיצוני שהשפיע עליי, או משהו אצלי, יכול להיות גם תהליך של רגרסיה, ואז שצריך לקום מזה. אז אתה צודק, אין פה ליניאריות, וכן, ובמקום מסוים אין פה איזושהי חוקיות, נכון שיש את החוקיות המתמטית, אוקיי? שאם אני משקיעה את הקצף ובריבית דריבית, אני יודעת פחות
כן.
או יותר מה הולך לקרות.
נכון, זה סותר את זה, כאילו. זה דבר שכן דווקא...
זה לא סותר את זה, כי בסוף גם כדי שהכסף יגיע לשם, אני צריכה לבצע את הפעולה. כלומר,
נכון.
לא משנה איך נסתכל על זה, בסוף אני האדם צריכה לבצע את הפעולות, כדי שיקרה מזה איזושהי תוצאה.
כן, כן.
ואז הפעולות שאני עושה, זה נורא מושפע ממה שקורה איתי בדרך.
מדהים. מדהים. אז יאללה, בוא נצלול פנימה. ספרי קצת, נצלול פנימה, ואז עוד פעם אני הולך קצת הצידה, אבל מה המסע שלך קצת, כאילו, ככה, איך הגעת להיות יועצת פיננסית?
אז זו שאלה מעולה, כי כשהייתי קטנה, זה לא היה חלום. בכלל לא חשבתי שאני אתעסק בכסף ובפיננסים. אני בכלל כילדה חלמתי להיות לוחמת צדק ולהיות עורכת דין. זה ככה הייתה השאיפה שלי.
כן.
אבל כשאני התחלתי את הדרך שלי עם פיננסים, זה היה בשביל עצמי. הייתי סביב גיל 35-36, משהו כזה. הייתי בשיא הצמיחה שלי במקום העבודה. אני באה מעולם הארגונים. כן, הכיוון של הקריירה היה לכיוון של ייעוץ ארגוני, של ניהול. צמחתי מאוד מלמטה, 20 שנה בעולם הארגונים, התחלתי ממש מלמטה וצמחתי לתפקידים בכירים וניהוליים וללוות
וואו.
מנכלים וייעוצים פנים ארגוניים. אז כאילו זה היה נראה שהמסלול קדימה זה מסלול כזה של שכיר בכיר, מה שנקרא.
כן.
ובאיזשהו שלב קרו כמה דברים מקבילים בתוך החיים שלי, אתה יודע, תמיד אתה מסתכל על זה רק בדיעבד, מבין מה קרה שם.
סטיב
גם
ג'ובס קורא לזה בנאום המפורסם שלו לחבר את
לחבר את
הנקודות.
הנקודות, בדיוק.
כן.
אז קרו כמה דברים. אחד הדברים המשמעותיים שקרו זה שהדירה שגרנו בה בזמנו עברה תהליך של תמה, ואז הבנתי את הכוח העצום שיש בנדלן, כל מה שקשור להשקעות נדלן. והדבר השני, זה מכיוון שכבר הייתי כל כך הרבה שנים בעולם הארגונים, וגם הייתי בתפקיד בכיר בהנהלה, אז ראיתי הרבה אנשים מסביבי שכבר מגיעים לגילאים ה-60 ו-60 פלוס, וזה הגיל שבעצם מתחילים לדבר על פרישה,
כן.
והתחלתי לראות גם את החששות, והבנתי שזה, משהו פה אני מפספסת, זה לא הגיוני שאני אעבוד עד גיל 60, 65, לא משנה, כאילו איזשהו גיל כזה לתוך גיל הזהב, ואני אחר כך
כן.
גם מפחד לצאת לפנסיה, כי מה יהיה איתי אחר כך מבחינה כלכלית, ואיך אני אסתדר.
כן.
והיו עוד כמה דברים בדרך, אבל כמו שאתה אומר, לחבר את הנקודות, פתאום קלטתי שאני מפספסת פה משהו בגדול, כי זה לא הגיוני, שאני הולכת לעבודה, 8-4 או 8-5, חוסכת כסף, ובסוף גם אני מפחד לצאת לפנסיה. וברגע שהבנתי שלא הבנתי כלום, התחלתי ללמוד
זה
את
שלב
כל
מעולה,
מה.
זה שלב מעולה.
כן,
להבין שאתה לא
אתה
מבין כלום,
מבין שלא
וואו.
הבנת שום דבר, משהו
זה
ככה
קורה לי כל
התפרק
כמה זמן,
לך.
את יודעת? אני כאילו, אני חצי לא נעים לי לגלות את זה, אבל זה באמת קורה לי כל כמה זמן. זה קצת האדמה רועדת מתחת לרגליים, אבל היום אני מבין, כשאני מסתכל אחורה, זה קרה לי בתיכון, ואחרי זה בגיל 20, ממש כל כמה שנים, כל איזה 5-6 שנים, יש לי מין שייק כזה, אבל זה כמו, זה כמו מין איזשהו מסע, לא יודע, כל זה נשמתי, אבל כאילו איזשהו מסע כזה של, כשזה קורה כבר אני יודע שמשהו מתבקע, כאילו שמשהו פורץ מבפנים וזה, ואנחנו טוב, לחשוב טוב, אוקיי? זה מביא למקום טוב.
זה כיף, זה עוד שלב בגדילה, זה כיף.
כן, כן, כן. אז את לא יודעת כלום, הבנת שאת לא יודעת, ואז?
ואז התחלתי לקרוא, לקרוא וללמוד ולהבין, וכמובן קראתי את הספר אבא עשיר אבא אני, שהביא לי כמו איזשהו בוקס כזה לפרצוף של וואו, כאילו כל התפיסה על כסף השתנתה. וכל הלחזק את לבנות ולחזק את עמודת הנכסים, ומה זה נכס בכלל, ואיך לגרום לכסף שלי לעבוד בשבילי, כי אם אני לא אגרום לכסף שלי לעבוד בשבילי, אני אהיה כל הזמן זאתי שהולכת לעבוד בשביל הכסף.
בדיוק, אני קורא עכשיו את טוני רובינס, ספר יחסית חדש, הוא כזה שובב. גם הספר על כסף, יש חלק א' וחלק ב', הוא חלק את זה לשני ספרים. שזה מצחיק אותי, אני כאילו כך אוהב לראות את האופן שבו הוא עובד, כי הוא באמת, זה אנשים שבאמת יש להם המחשבה העסקית, היא אפילו בדברים הקטנים
מטורף,
האלה.
הוא מטורף.
אפילו בדברים, אז יש שם ציטוטים, ספר מגניב, התחלתי לקרוא אותו, אני מאוד נהנה גם, זה כיף פשוט לקרוא אותה. אז הוא אומר, בטח את מכירה את המשפט הזה, מה שאמרת עכשיו, כסף הוא משרת נהדר ואדון גרוע. משרת נהדר ואדון גרוע, וזה כאילו כזה קצת עושה את צמרמורת, כי אם אתה עובד בשביל הכסף, אתה מרגיש שאתה כאילו העבד של הדבר הזה, זה תחושה נוראית. ואם הכסף עובד בשבילך, או שאתה מרגיש שאתה, מה שנקרא, מנהל אותו, אז זה נחמד. זה לא רע, זה תחושה ממש טובה.
נחמד מאוד, כי הוא יודע לעבוד 24-7, מה שאנחנו לא יכולים לעבוד.
כן, כן.
אבל כמו שאמרת, צריך לדעת איך לנהל אותו. כלומר, זה לא שזה יעשה מעצמו. אז צריך ללמוד, להבין איך עושים את זה, ולעשות את הפעולה, לשלוח אותו לעבוד, וברגע שהבנתי את הדבר הזה, ירדתי ליישום, מה שנקרא, כי אתה יודע, להיות חכם גדול, אבל מה שנקרא להיות עני, יש גם משפט כזה, זה בזבוז. אז זה ללמוד ולעשות. וברגע שלמדתי, יישמתי. אם זה תיק השקעות בשוק ההון, ואם זה השקעות נדלן בארץ ובחול, וככל שהתפתחתי וצמחתי בתוך הדבר הזה, אתה בטח גם מכיר את זה על עצמך, כשאתה עושה איזשהו משהו חדש, אתה מדבר עליו עם אחרים, ואז אחרים רוצים לשמוע יותר, ואז אני מתחילה לקבל פניות, לבוא להרצות, ולהיות מרצה בקורס כזה, ולבוא ולעזור למשפחה כזאת, ולמשפחה כזאת.
מדהים.
זה נהיה מין כדור שלג כזה,
מדהים.
שבעצם הדבר הזה, הייעוד הזה פגש אותי, וזה היה הדבר המדהים, כי אני בכלל היה לי מסלול, כביכול מסלול קריירה אחר לגמרי, של עולם הארגונים.
יש משהו, שני דברים שעולים לי. דבר ראשון, כאילו אני מרגיש לאט לאט מתקרב אלייך ומרגיש כאילו באמת שאת בן אדם אמיץ. זה התחיל במשפט של להודות בזה שאני לא יודעת כלום, או להטיל ספק. אני חושב שלהטיל ספק בסוג של סימן שאלה בנוגע לתפיסות שלך, האמונות שלך, הדרך שלך, זה המפתח הראשון, אחת מנקודות המשען הגדולות ביותר להתפתחות. והדבר השני הוא לנסות, זאת אומרת, את אמרת לעשות, ואני רגע מנסה להגיד, לנסות, יש בזה משהו נורא מפחיד, לעשות עסקת נדלן בלי שאתה מבין משהו בחול, זה נורא מפחיד, עשינו משהו כזה כרגע, אני ואשתי, ומאוד קטן, אבל עדיין עשינו, וזה מפחיד נורא, ומה אם, ומה פה, ואתה לא זה, ואולי גנבו, וכל הסיפורים האלה של גונבים ועוקצים, ואתה מנסה לבטח, ואתה מבין שלא משנה כמה תנסה, אתה עדיין בסוף, כשאתה עושה פעולה, אתה נזרק למשהו שאין לך שליטה עליו.
נכון.
וזה נורא, ואתה, מה זה, ושאתה שם על זה כסף, והרבה כסף, זה עוד יותר מפחיד. ואני בא לשאול אותך שאלה, אני מקד את השאלה, שתי שאלות לשאלה אחת, איך אפשר להתגבר על הפחד הזה, בתוך, וזאת השאלה השנייה בעצם, בתוך עולם, שהוא כל כך מעורער, שלא נדבר על מה שאנחנו, על הזוועה שאנחנו נמצאים בה כרגע, הוא כל כך מעורער ומחרתי פה לבורסה, וזה פה, ומחר יפלו טילי, וכאילו, אבל מה, אבל, אז איך אני אשקיע, ומה אני אעשה? אז אני ממקד, בתוך עולם של חוסר ודאות, איך מבצעים פעולות ומתגברים על הפחד מלעשות טעות. וגם בא לי לשאול אותך, אם בתוך המסע שלך והמסלול שלך, אם עשית איזה פעולה פיננסית כזו או אחרת, שוואלה, הפסדתי. הפסדתי פה 100, או הפסדתי 50, או עשיתי פעולה לא טובה. זהו, אז אולי שאלתי הרבה שאלות, אבל תנסי לענות.
לא, זה הכל קשור אחד לשני, והכל כזה, אתה שואל, ובא לי כאילו ישר לענות לך.
שתוק, את צריכה להשתיק אותי, כי אני גם, זה נושא שמרגש אותי וזה, אז השאלה היא נהיית ארוכה יותר.
כי כל מה שאמרת זה נכון, קודם כל זה נכון, אנחנו בעולם של אי-ודאות, ודיברנו מקודם על מתמטיקה, שמתמטיקה זה נורא כן ודאי, אבל בתוך העולם הזה של השקעות, אין ודאות, אין באמת השקעה שהיא בטוחה, אין שום דבר שאני יכולה לעשות כדי לגרום לזה ב-100% להיות ודאי, אין. ואני אשתף, אני גם מדברת על זה כל הזמן בהדרכות שלי, בוובינרים, עם לקוחות, ויש טעויות, וגם אני עושה טעויות, וגם מנהלי קרנות גידור ענקיים עושים טעויות. ראה את המקרה שהיה עם, עכשיו הוא במשפט, סם משהו, לא זוכרת עם החברת קריפטו, הוא הונה חברות ענקיות של קרנות הון סיכון. מיליארדים, הוא גנב מיליארדים, אף אחד לא שם לב. סיכמתי עכשיו את הספר של וורן באפט. וורן באפט לא עשה טעויות? עשה מלא טעויות. אין דבר כזה שאנחנו לא נעשה טעות, וזה חלק מהדרך. פשוט צריך להשאיר מקום לטעויות. עכשיו, נכון, זה מתקשר לפחדים.
נקודת ההתחלה היא יותר קשה להשאיר מקום לטעויות, כאילו אתה חייב לעשות איזה שהם ריזיקות או סיכונים, אלא אם כן תגידי, תומר, זה לא נכון. אבל כאילו, אני אומר לעצמי בראש, שמי שאין לו עתודות, והוא בא להשקיע, אז הוא משקיע, אני לא אגיד ממה שאין לו, אבל הוא משקיע אולי את כל מה שיש לו. לעומת
זה
מישהו...
זה לבנות את זה נכון, זה לעשות סיכונים מחושבים.
אוקיי.
כשאנחנו עושים תכנון כלכלי, אנחנו רואים מה רמת הסיכון שהיא נכונה לאדם. כלומר, אם זה מישהו בתחילת הדרך, לא לקח אותו להשקעות שהן ברמת סיכון גבוהה, שבה גם יש אפשרות שכל הכסף לא יחזור אליו, ואז ירסק אותו לא רק רגשית, גם כלכלית.
הבנתי.
אז זה מאוד חשוב להתאים את ההשקעה לכמה כסף יש, מה האופי שלי כאדם, כי גם יכול להיות שאני יושבת על הרבה מאוד כסף, אבל אני פחדנית ממש בטבע שלי, ואם אני אכנס להשקעה ברמת סיכון גבוהה, אני לא ישן טוב בלילה, וזה גם מתכון לאסון.
כן.
אז
ההקשבה הזאת כל הזמן
לאופי שלך. זה כל הזמן יחזור למי שאנחנו כאנשים, ומה הסיבולת שלנו, זה תמיד יהיה מעבר למספרים, והנושא הזה של הפחד, הוא תמיד יהיה שם ברמה כזו או אחרת. גם אצלי, לפני מהלכים מסוימים, יש בי את החששות האלה, יש בי את הפחד, כי בסוף זה כסף שעבדנו עבורו, ואנחנו לא, אף אחד לא רוצה להפסיד את הכסף שלו, וזה יהיה מבאס מאוד, זה נכון, אבל אמרה לי פעם לקוחה משפט מאוד יפה, יותר מפחיד אותי ממה יקרה אם אני לא אנסה. אז להשקיע זה מפחיד, במיוחד אם לא יודעים לעשות את זה נכון, אבל עוד יותר מפחיד אותי ממה יקרה אם אני לא אנסה לעשות את הפעולות האלה. כי מה יקרה אם אני אהיה תלויה כל החיים שלי במקור הכנסה אחד? כי מה יקרה אם אני צריך להגיע לגיל פרישה והקצבת פנסיה שלי תהיה משמעותית נמוכה מהמשכורת שלי? וזה דווקא השנים שבהם אנחנו כבר צריכים לפרוח וליהנות ולעשות כיף עם הבן זוג ועם הנכדים או... מה יקרה אז? ומה יקרה אם חס וחלילה משהו בדרך יפקשש לי את התוכניות וההכנסה שלי תיפגע? זה יותר מפחיד, לדעתי, מאשר לנסות ולעשות איזשהו סיכון מחושב.
כן. אוקיי. בסדר, את רוצה רגע שככה לנסות אולי להוביל אותנו למקום של, הייתה לי שאלה לפני שפתחנו את ה... תראי, עברה כבר חצי שעה, אנחנו כאילו, זה אף. המקום הזה של בעצם התנהלות כלכלית, כאילו בואי, אני רוצה לתת לך איזשהו, לא יודע, אבטר, סוג של כאילו האנשים שפחות או יותר אני ככה... נמצא איתם או מולם או עובד בשבילם. מדובר על, על, על אומנים, יכול להיות שיש איזושהי השקעה קטנה פה או שם, אבל המצב הוא מצב ש, שאין יותר מדי עתודות. אין עתודות, רמת ההשקעות היא יחסית נמוכה, הפרנסה היא כאילו במקרה הטוב נמצאים על סוג של איזשהו רווח מאוד מאוד קטן בין הכנסות להוצאות, אבל זה כאילו, אני רוצה רגע למקד אותך רגע בקהל ולהגיד, אוקיי, זה כרגע הקהל שאני עובדת מולו, מה אפשר לעשות בנקודה הזאת? כי את יודעת, אם הקהל שלך היה, לא יודע מה, מנכלים, אז את יכולה לעזור להם ולקדם אותם, אבל כאילו זה לא, אנחנו יכולים פה לדבר על הון סיכון וגידורים.
אני אעצור אותך ואני אגיד
כן.
לך שזה לא בהכרח נכון.
אוקיי.
כי אני גם רואה כאלה שכמו שאתה קודם נגיד מנכלים, ואני
כן.
גם רואה למשל את האומנים,
כן.
ואני אומרת לך חד משמעית, זה לא משנה מה גובה ההכנסה שלך, זה משנה איך אתה מנהל אותה. עכשיו,
אוקיי.
ברור שככל שההכנסה שלי גבוהה יותר, יש לי פוטנציאל יותר טוב, אבל רק אם אני יודעת לנהל את הכסף. כי היה לנו לא מעט לקוחות עם הכנסות מדהימות של 40 אלף נטו, של 50 אלף נטו, אבל הם נמצאים במינוס.
וואו.
ומנגד, היו לי גם משפחות מדהימות עם משכורות נטו של 12, של 13, והצליחו לחסוך כל חודש את ה-2,000, 3,000 שקל.
מדהים.
אתה מבין? אז זה לא בהכרח כמה אני מכניסה, אלא איך אני מנהלת את זה, ואיך אני שומרת על אורח חיים שהוא בהתאם להכנסות שלי.
כן.
וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אני יודעת, אם אנחנו נתייחס רגע לקהל יעד שדיברת עליו, אם נתייחס רגע לאומנים,
כן.
אני יודעת שכאומנים מאוד, מאוד חשוב להתפרנס מהאומנות.
כן.
ואני מבינה את זה לגמרי. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לזכור שאם יש לנו את האחריות הכלכלית, בוא נקרא לזה ככה, לבן בת זוג, לילדים, למשפחה, אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להביא את הפרנסה הביתה. לא תמיד אוהבים לשמוע כשאני אומרת את זה, אבל אם אנחנו רווקים, רווקות, ואין לנו את הבעיה להמשיך ולהישאר באיזושהי רמת הכנסה נוכחית עד שככה העסק שלנו יתרומם יותר, אין בעיה. אבל אם אנחנו נמצאים, מוצאים את עצמנו אחראים לפרנסה של משפחה, ואנחנו באיזשהו לופ כזה של
כן.
הכנסה שלא מצליחה להביא מספיק כסף הביתה, ואנחנו נכנסים למינוס, ומתחילות כל הצרות הכלכליות, צריכה להידלק רגע איזושהי נורה אדומה ולהגיד, יכול להיות שלתקופה מסוימת, אני צריך לעשות רגע איזשהו משהו נוסף מהצד, לאזן את עצמי רגע, כי זה גם יוריד את הלחץ, להעביר רגע עוד הכנסה הביתה, יכול להיות שזה לא יהיה בקו ישר לאומנות שלי, יכול להיות שזה יהיה איזשהו משהו ליד או עקיף, ואפשר למצוא את הדרכים האלה, איך בכל זאת מאיזשהו כיוון אחר אני יכול להוסיף את הזה, לתת רגע את החמצן, ואז להמשיך ולדחוף בכל הכוח, כי ברגע שהמשוואה הזאת של הכנסות הוצאות היא רעועה, או לא טובה, כי יש לנו יותר הוצאות מהכנסות, אז מתחיל כל הלופ, כי מתחיל הסטרס, ומתחילים המתחים, ואז גם יש כאלה שנסחפים לקניות רגשיות, וכמובן שזה מגביר את ההוצאות, וזה מגביר את המינוס,
מה זה
ואז
אומר
לוקחים
הוצאות
הלוואה.
רגשיות? מה? הוצאות רגשיות, מה? כאילו דווקא שאתה במצוקה, אז מה, אתה קונה פתאום בגדים? כאילו, מה זאת
כן,
אומרת?
כן, כן, כי זה גורם לי להרגשה טובה לאותו רגע. אחר כך הבגד נשאר בארון ואני שוכחת אותו, אבל באותו רגע כן, כי אני מרגישה שאני עובדת קשה ומגיע לי, וכן הלכתי בקניון וראיתי איזו חולצה שמה זה היה בא לי עליה, חודשיים אני רואה אותה, בא לי עליה, עכשיו אני קונה, כן, כי אני עובדת קשה ואני רוצה את הפיצוי הזה.
כן.
ובסופו של דבר זה מביא אותנו ללופ לא טוב. אז כשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, אם אנחנו יודעים לזהות אותה, זאת הנקודה שבה אנחנו צריכים רגע לעצור, ולהבין איך אנחנו מתקדמים מפה נכון, כי לעשות את אותו דבר, יוביל אותנו תמיד לאותה תוצאה, ויכול להיות שצריך לעשות פה משהו אחרת. אז
כן.
זה אם דיברת למשל על רמות הכנסה נמוכות.
כן.
אם אין לנו ברירה, ואנחנו חייבים לדאוג לפרנסה,
זה קצת
נעשה מה
תחושה עכשיו
שצריך.
שכולנו נמצאים במקום הזה, או הרבה הרבה מאיתנו, הרבה אומנים, זה כמו הברז נסגר, הוא יפתח באיזשהו שלב עוד כמה שבועות, או עוד כמה חודשים, או לאט לאט, אבל זה עוד פעם, זה גם, כפה אחת הייתה בקורונה, ובגלל זה גם יש הרבה השוואה, זה לא אותו דבר, אני חושב שעכשיו זה קצת יותר מורכב מזה, גם ברמת הפחד הקיומי, וגם ברמה הרגשית כאילו של הכאב שאנחנו חווים אותו, אבל ברמת הפתאום העוד, ההפסקה הזאת שבאה כרעם ביום בהיר, שמשטורפת את הקלפים, אומרת, וואו, אני חייב כרגע, היום, השבוע, חייב למצוא מה, איך אני מכניס כסף הביתה. והרבה הרבה אומנים נמצאים, לא רק אומנים דרך אגב, אני, באנשים שגם מפוטרים עכשיו, אבל אנחנו מתרכזים כרגע ב... אז כן, אז את אומרת, לחפש את ה... להסתכל הצידה. להסתכל הצידה או להבין איזה כישורים יש לי בנוסף לאומנות שלי ולראות איך אפשר להשתמש בכישורים האלה ופשוט, לא פשוט, אבל לחפש. אוקיי.
נכון.
מבחינת ההתנהלות, כי שוב, עכשיו עוד פעם, עכשיו באמת נמצאים במצב של הכנסות או מאוד נמוכות או קרוב לאפס או ממש ככה, וההוצאות ממשיכות, למרות שיש לא מעט גופים, אני חושב אולי אפילו, לא רוצה להיות כוללני, כי להגיד רוב, לא כל, אבל רוב הגופים אומרים, אנחנו מוכנים כמה חודשים לעצור רגע, או לדחות את זה קדימה. כאילו, את מאמינה בדבר הזה של אם אנחנו יכולים, כל מקום שאנחנו יכולים, מה שנקרא, לסגור את הברזים גם של כל מי שמאפשר לעשות את זה. הבנקים, המשכנתאות, הזה, הזה. לסגור, בוא נחכה רגע, בוא נסגור, ונראה מה אנחנו עושים בשלב הזה. זה לא, מה את אומרת? זה לדחות את הקיים, או שזה פעולה נכונה וטובה?
אוקיי, אז זה מאוד תלוי למי. כי זה נכון שאם אני לוקחת רגע נגיד כמה חודשים או כמה שנים אחורה, אם בניתי נכון את העסק שלי או את כלכלת הבית שלי, אני אמורה להיות עם עתודות. אוקיי? באידיאל, גם עסק, גם הבית, אמור להיות עם רזרבות. כן צריך להיות לנו לפחות את השלושה, ארבעה חודשים למחיה, אוקיי? כסף בצד שאמור להספיק לי בדיוק למקרים כאלה, ומקרים כאלה באו, הגיעו, יגיעו, זה יגיע, אוקיי?
כן.
זה לא ברבור שחור, מי שקרא את הספר ברבור שחור, זה לא איזשהו אירוע שאנחנו לא באמת יודעים שהוא יגיע. הרי היו פה מבצעים וסבבים,
כן.
וראינו את הקורונה, אז
יש
תמיד...
יש סטטיסטיקה שכל
כן,
כמה זמן,
כן.
לפחות פעם בשנה יש איזשהו משהו, איזה מבצע, איזה
מה. וגם אם זה לא משהו חיצוני כזה שנופל לנו מלמעלה, יכולים לבוא דברים מהסביבה הקרובה שלנו,
נכון.
אם זה פשוט פיתורים בלי קשר למקרה כזה או אחר,
כן.
אם זה גירושים, אם זה לא עלינו מחלה, דברים קורים בחיים, ולכן באופן כללי, בהתנהלות תקינה, אנחנו צריכים להיות עם עתודות, ולבנות את זה מבעוד מועד.
אוקיי.
וגם אם, בסדר, לא התחלנו אז, ברגע שנסיים פה את המשבר הזה, תתחילו לעבוד על זה למשבר הבא, כי הוא יגיע.
כן.
אני לא פסימית, כן? אני מאוד אופטימית בטבע שלי, אבל זאת המציאות. אז
כן.
אם יש לנו את הרזרבות האלה, אנחנו פחות בלחץ, פחות מרגישים את ה... או אם זה יהיה עוד שבוע, עוד שבועיים, או עוד חודש. אם אין לנו את הרזרבות, נכון, זה הרבה יותר בעייתי, ובמקרה הזה, כמו שאתה אומר, כל ברז שאני יכולה לסגור, תוך הבנה של המשמעות של הברז הזה, אני אסגור. ולמה אני אומרת תוך הבנה של המשמעות? כי לפעמים יש הטבה שנותנים לנו, והיא לא באמת הטבה.
כן, תמיד שאני רואה כאילו, וראיתי אפילו כזה סמיילי של בדיחה כזה, של אנשים צוחקים, של... בנק ישראל נותן מיליון שקל לכל עסק וזה, ואז אתה רואה שזה, הוא לא נותן לך מיליון שקל, הוא מלווה לך את זה, ויש ריבית ויש פריים, וזה, אם אתה לא עכשיו כאילו יודע מה לעשות, ואין לך תוכנית, איך אתה, מה שנקרא, משקיע את ה, את ה, את ה, את הכסף הזה, אז זה לא באמת, זה לא באמת משהו שהוא נותן לך.
נכון.
אם אתה לא מבין ויודע איך להשקיע. זה משהו שהיית לוקחת בריבית מסוימת, כאילו בתור מישהי שמשחקת או מכירה את המשחק הזה יותר לעומק, לקחת הלוואה ולהשקיע אותה במשהו מסוים שאני יודע שהתשואה שלו תהיה יותר גבוהה מהריבית, זה מחשבה שהיא נכונה?
זה משהו שבהחלט לא הייתי עושה, זה משהו שאני עושה, כן.
וואו, זה קצת, זה, בוא נגיד, זה מה שנקרא talk to me, כי זה level אחד מעל מה שאני, בתוך העולם שלי והתפיסה שלי, זה אני לא שם.
אם דיברנו
אני...
מקודם על רמות סיכון, ולמשל על השקעות עם סיכון, אז כשאנחנו לוקחים הלוואה כדי להשקיע, אנחנו קוראים לזה מינוף, כי זה סוג של מנוף שעוזר לנו בעצם להגדיל את הכסף עם כסף שהוא לא שלנו.
כן.
אז לא רק יש לי את הסיכון של ההשקעה עצמה, יש לי גם את הסיכון של ההלוואה. כלומר,
כן.
את זה הייתי עושה ברמה יותר, נקרא לזה, למתקדמים. כלומר, כן צריך להגיע במצב של תכנון פיננסי מסוים, של יכולות כלכליות מסוימות ואופי מסוים, כי גם לא לכל אחד זה יתאים, כי צריך
כן.
להבין את הסיכונים שבדבר הזה, כי אם ההשקעה שלי לא צלחה, ועכשיו נשארתי עם ההלוואה, האם אני באמת יכולה להתמודד איתה גם מבחינת היכולת הכלכלית להחזיר אותה, וגם מבחינת היכולת הרגשית. לפעמים אנשים
כן.
מבינים מה המשמעות הכלכלית, אבל לא מבינים איך זה פוגש אותם אחר כך מבחינה רגשית.
ושוב, אני אגיד עוד פעם, בצורה של חישוב וניהול סיכונים, אם לא תנסה, לא תדע. כאילו, זאת אומרת, גם יש פה איזה עניין של, כן, סוג של, עוד פעם, נקפוץ למים, אני רואה את הפרצוף שאתה עושה, זה כאילו,
כי
תהיה
תלוי
זהיר, תהיה
מתי,
זה.
זה
זה תלוי
כשלוקחים
בהרבה
מינוף,
דברים.
זה כבר צריך להיות במשנה זהירות, להבין, קודם כל, איזה סוג של מינוף אני לוקחת, יש כל מיני סוגים של הלוואות,
כן.
להבין למה אני לוקחת, כלומר, כן צריכה להיות פה אסטרטגיה ברורה ומוגדרת ממש מההתחלה, זה לא משהו שהייתי קופצת למים, זה משהו שצריך להיות ממש
ואת חושבת שהתקופה
מנוהל
הזאת,
טוב.
התקופה הזאת עכשיו שהריבית יחסית נמוכה, אבל עם זאת המצב מאוד לא יציב, זה דבר נכון לעשות את זה כרגע? כאילו אני מדבר ברמה מאוד כללית.
יש כאלה
כי...
שזה יתאים להם, ויש כאלה שזה לא יתאים להם, זה מאוד מאוד לגופו של עניין.
זה לגופו של עניין, וזה גם קשור ותלוי מאוד איפה אתה משקיע את הכסף.
זה תלוי
נכון?
באיזה השקעה אתה שם, נכון? זה גם תלוי איזה הלוואה קיבלת. אנחנו כן נמצאים בסביבת ריבית יחסית גבוהה
כן.
לעשור הקודם, כן מתחילים
כן.
קצת דיבורים על שהולכת להיות ירידה בחודשים הבאים,
כן.
אבל אנחנו עדיין לא שם, אז כן צריך לשים לב לזה.
אוקיי. איך היית מציעה שוב, אני מדבר בכללי ולא עכשיו על דברים ומספרים וזה, אבל כאילו להיכנס, לעלות ללבל הזה של לקחת הלוואה לצורך השקעה. איך כאילו, איך נכנסים לשם? איזה ספר קוראים או...
אז קודם כל, זה צריך להתחיל מהבסיס. כלומר, אם דיברנו מקודם של תזרים שלילי ואנחנו לא מצליחים להכניס מספיק כסף, זה לא מצב שבו אנחנו לוקחים מינוף בשביל השקעה.
הבנתי, הכל חוזר לשם, כי זאת אומרת,
זה
הבסיס הזה חייב
הבייסיק של
להיות.
הבייסיק. אני חייבת שיהיו לי הכנסות גבוהות מההוצאות. כן, יש שלבים לפני זה, כמו שאמרנו, על עתודות, על רזרבות. אני לא אכנס עכשיו למהלכים של מינוף, אם אין לי אפילו רזרבות לשמור לי הכנסה לימים כאלה כמו שאנחנו רואים עכשיו, כי אני עכשיו אשלם החזר הלוואה להשקעה שאני אראה את התשואה שלה בעתיד, אבל בינתיים אין לי כסף לחיות עכשיו, אין בזה היגיון. אז כן יש את הבסיס, קודם כל לבנות לעצמנו תשתית כלכלית טובה, איתנה, יציבה, כי בסוף מינוף עוזר לי לבנות איזשהו בניין, אוקיי? מנוף, מתי אנחנו לוקחים מנוף? לבנות את הבניין. אבל
כן.
בניין, אם אין לו יסודות חזקים, הוא יקרוס.
הבנתי.
אז היסודות האלה זה התזרים שלנו, זה העתודות שלנו, הרזרבות, כן גם איזה שהן השקעות ארוכות טווח, משהו שייתן לי איזושהי יציבות עתידית. ברגע שאני רואה שבניתי את כל התשתית הזאת, ויש לי יכולת תזרימית, כי בסוף הלוואה אני גם צריכה להחזיר כל חודש, יש לי יכולת תזרימית לעמוד בהחזרי ההלוואה, אז אני אתחיל לבחון את האפשרות הזאת.
מעולה, אז בואי נחזור, סבבה. אז לרגע כאילו הסתכלתי על מנופים, ואת מחזירה אותי ליסודות. בואי נחזור ליסודות. יש לנו ממש ככה רבע שעה, וכן הייתי שמח ממש להתאפק ולא לדבר ברבע שעה הזאת, ובאמת לתת לך, לתת לנו את ה... כי שוב, אנחנו מדברים, והדברים הם מאוד מאוד, כאילו מאוד אני ממליץ ואמליץ לשמוע אותך, וכן לרשום את הדברים שאת אומרת בנקודות. אבל בואי רגע באמת ננסה לחשוב על פעולות קונקרטיות שאפשר וכדאי לעשות בזמן הזה בנוגע להתנהלות הכלכלית שלנו.
אוקיי, מעולה. אז דיברנו על תזרים, זה הזמן להיכנס אליו, להתמודד איתו, מה שנקרא, לא, לא לפחד מלהסתכל במספרים, כן לראות איפה אתם עומדים היום מבחינת ההוצאות הכנסות שלכם, ולנסות להסתכל מה מהם זה הוצאות שהם יקרו, לא משנה מה, מה שנקרא הוצאות בוקר טוב, התחלנו את החודש ויש לנו את ההוצאות של השכירות או המשכנתא, ארנונה, כל מה שקשור לדיור שלנו, לאוכל, דברים שבהם אנחנו לא נתחיל עכשיו לצמצם דברים.
לימודים של ילדים, מסגרות, בדיוק, כל הדברים
כל
האלה.
כל הדברים שהם ההוצאות חובה שלנו, נקרא לזה ככה, ולראות מהם ההוצאות שאנחנו יכולים קצת לחסוך בהם, קצת להתאפק. יש דברים שקורים עכשיו באופן טבעי שאנחנו מצמצמים בהם, אנחנו לא יוצאים לבלות עכשיו,
נכון.
או יוצאים פחות, אנחנו לא פחות מסתובב בקניונים ונעשה שופינג. באופן טבעי ההוצאות של רובנו ירדו, מעצם העובדה שאנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה.
כן.
לבדוק האם יש הוצאות שתכננו לעשות והן הוצאות שהן לא חובה, אנחנו יכולים להקפיא אותן, כמו שאמרנו מקודם. הוצאות גדולות שהן ממש, חשבנו להחליף את הריהוט או להתחיל איזשהו שיפוץ, או אולי להחליף את הרכב, כל מיני דברים שהם יכולים לחכות עכשיו גם כמה חודשים. בוא
כן.
נחכה, בוא נראה לאן זה לוקח אותנו.
כן.
במיוחד, כמובן, כמובן, במיוחד אם אנחנו מרגישים איזושהי פגיעה בהכנסה, בין אם אנחנו עצמאים, בין אם אנחנו שכירים, כי אמרנו גם שכירים, אנשים מצאו את עצמם מפוטרים ומוצאים לחל"ת,
נכון.
או בכלל לפעמים מורידים להם באחוזי המשרה, שגם זה פוגע בהכנסה. אם יש לנו עתודות של כספים, מה טוב, זה עוזר לנו להישען עליהם. אם אין לנו, ואנחנו כן מרגישים את הפגיעה התזרימית, ואין לנו חסכונות, ואם אין ברירה, אז אנחנו כן נשקול לקחת הלוואה. ואם אנחנו הולכים למקום הזה של לקחת את ההלוואה, אז אנחנו צריכים לשים לב איזה הלוואה אנחנו לוקחים. הלוואה בסופו של דבר זה מוצר. וכמו שאנחנו עושים סקר שוק, לפני שאנחנו קונים, אפילו לפני שאנחנו מתחייבים לחברת אינטרנט, אנחנו עושים סקר שוק, אז גם פה לבדוק. מי הגופים שיכולים לתת לי הלוואה? באיזה ריבית אני יכולה לקבל אותה? מה ההחזר החודשי שזה יצא לי? לאיזה טווח זמן אני מתכננת לקחת את זה? מה תהיה סך הכל העלות של ההלוואה שלי? למשל, לקחתי 10,000 שקלים, כמה בסוף התקופה יצא שאני אחזיר כולל הריבית? האם יש עמלת סילוק מוקדם? במידה ואני אצליח לסיים, לחזור לעצמי מה שנקרא מוקדם, ולהתייצב עם ההכנסות, ונרצה לסלק את ההלוואה הזאת, האם תהיה לי איזושהי עמלה או משהו כזה. לא בהכרח שזה יהיה שיקול, אבל לפחות שאני אהיה מודעת לכל הדברים ממש מההתחלה.
מי יכול, כן, מי יכול, אני רגע עוצר, כי זה באמת כאילו נתת פה שתי דקות של רשימה של פעולות שאנחנו יכולים לעשות ולבצע, ואפילו שדיברת שתי דקות ולא רבע שעה על זה, יש איזשהי סוג של כאילו, כן, אם אתה רושם את זה אולי אחד אחרי השני אז זה קל, אבל יש פה איזו הצפה. אני מרגיש את זה, כן? ועכשיו אני לא באיזה מצב עכשיו, אני כאילו כן מצליח, כן, בעבודה, כאילו אני שוב תופס את עצמי בתור מקום שהוא סביר, כן? גם אני נפגע וכולי, אבל, ואומן וכולי וכל הדברים האלה, אבל הצפה, אני מוצף, ואז אני אומר, אוקיי, מה יכול לעזור לי רגע לשחרר את ההצפה הזאת? ואמרתי כאילו, בואי רגע נדבר על, על, על כלי עזר שיכולים לעזור לי לעשות את הפעולות. כי שוב, הפעולות להיכנס לחשבון, תמיד אני אומר, אני כן מתעסק בזה, כן? כאילו, מהמקום המחקר שלי, מהספרים, ומהאופן שאני מתנהל, ומההורים הפרסים שלי, שהם אחלה, שהם נתנו לי לא מעט יסודות מאוד מאוד.
אני נשואה לפרסי, אין על פרסי.
כפלה עליו, יפה מאוד. אז אני בא להגיד שאני חושב שיש משהו, עוד פעם, לא ניכנס לעומק של הכסף, ההורים שלי וזה, זה סיפור ארוך ומורכב, אבל כן יש שם איזה שהם יסודות מאוד, אני חושב, בריאים, בנוגע לאופן של ההתנהלות, של אני ממש עד לא מזמן, כאילו מינוס לא היה, לא ידעתי מה זה, וזה לא כי הרווחתי מלא, זה שוב, זה כמו שאת אמרת, זה ממש לא משנה. גם שהייתי מרוויח שסיימתי בית ספר למשחק לפני 12 שנה, אז הייתי מרוויח 5,000 שקל בחודש, ועדיין לא הייתי במינוס, מעולם, רק לאחרונה, זה היה סוג של איזושהי החלטה מושכלת לטוס לאוסטריה, וזה היה פה ממש מכניס אותה להתלבטות, ולא, אין מילות לזה. וכן, לצורך החוויה, עם משהו מושכל, ואיך יוצאים מזה אחר כך. אז כן, היה פה דיון, מכניס אותך קצת כאילו באמת כאילו לאובי הקורה שלי.
לא, אבל זה חשוב מה שאתה אומר, כי אמרת, לקחנו החלטה מושכלת, שאנחנו
כן.
מבינים מה המשמעויות,
ממש.
ואנחנו מוכנים לשלם את המחיר של זה,
נכון.
ויכולים לשלם את המחיר.
בול, נכון.
אין בעיה. כאילו, הרבה
ואז
פעמים
הגיע...
אומרים לי, כאילו, למשל, מיטל, האם כדאי לי לעשות X או Y? ולא תמיד יש פה באמת שחור לבן, יש פה מה
נכון.
אתם מוכנים לעשות, עם איזה אפשרות אתם מוכנים להתמודד, איזה מחיר אתם מוכנים לשלם, ואם אפשר
כן.
לעמוד בזה מבחינה כלכלית, בסדר?
לגמרי. ואז הגיעה המלחמה ודי התרפה לנו את הקלפים, כאילו, וזה, אבל אנחנו בהתמודדות. אז אני רוצה רגע לנסות לשאול ושוב לחזור, רגע להתמקד בעזרים. מה יכול לעזור לי לעשות את הפעולות האלה? אני תמיד אומר לאנשים, קחו ספר, שתמיד יהיה איתכם איזשהו ספר שמתעסק בכסף, משהו קטן, ככה, ליד המיטה. אתם רוצים לעשות שם עבודה? רוצים לשפר את המערכת יחסים? תתחיל, וזה לא, באמת לא משנה, אבא עשיר,
הספר שלי, אינטליגנציה כלכלית.
או, שמה, בואי תני לנו עליו קצת ספוילר, ובאמת כאילו זה סוג של עזר, אז בואי נדבר על
זה
עצמך.
עזר מדהים, הוא
בואי
מושלם
נתחיל בספר
למתחילים,
שלך.
הוא ממש אוגד בתוכו, זה ממש מדריך, זה ממש מדריך כלכלי, כתוב בגובה העיניים, של מה זה ניהול תקציב, ולמשל מה שאמרתי פה, הלוואות, זה כתוב בצורה מאוד מסודרת בתוך הספר, מה זה קרן הפנסיה שלנו, ואיך למקסם אותה, והשקעות, דיברנו על השקעות ועל ניהול סיכונים ומה זה שוק ההון ואיך
מדהים.
לקנות נכון נדלן, כל זה מאוגד בתוך הספר וזה יכול להיות התחלה מדהימה למי
ואת אומרת...
שככה חושש ולא יודע מאיפה להתחיל ללמוד את הנושא הזה. לא תכננתי לעשות פה שיווק לספר, אבל הרמת לי להנחתה.
זה השיווק הכי טוב, שאתה לא מתכנן, זה הכי טוב.
אפילו לא
זה נשמע...
הכנתי לי פה את הספר ליד.
זה נשמע משהו מדהים, ואת אומרת גם, כאילו אני... הכי חשוב בתוך הדבר הזה, כי את אומרת, השקעות, נדלן, שוק ההון, וזה, זה כבר נשמע כזה, עולמות כזה, אימא לי, מה קשור אליי? ואת אומרת שזה כאילו השפה והדרך שאת, שזה כתוב, זה כתוב באופן ככה
מאוד
נגיש.
מונגש, מאוד
יופי.
ברור, והשקעות, לא צריך לחכות לחצי מיליון שקל כדי לעשות השקעות, כן? בשוק ההון אני יכולה להתחיל גם עם 500 שקל בחודש, גם עם 300 שקל ועם 200 שקל בחודש.
מדהים.
ורצוי שאני אתחיל כמה שיותר מוקדם, אפילו אם יש לי רק 200 שקל בחודש.
מדהים.
אז כן, לגמרי.
אוקיי, אז אמרנו
אז ספרים,
ספר
אתה צודק,
שלך,
ספר זה
כן.
עזר. אם
מה
אני
עוד?
הולכת רגע לנושא של לנהל את התקציב שלי, להסתכל רגע במספרים,
כן.
אז אני יכולה להיכנס לאתר של הבנק. אני יודעת, אני למשל בפועלים, אני יודעת שיש ניהול תקציב מאוד מסודר, הוא עוזר מאוד לראות
את
לאן
נכנסת?
הכסף.
את עובדת איתו? את עם הבועות האלה, עם הזה? את כאילו, את נמצאת שם או שאת
אני אישית עם
פחות?
אקסל, יש לי את האקסל שלי, דרך אגב מי שירצה את האקסל שלי באהבה, אני נותנת אותו במתנה, אני
וואו.
אישה של אקסלים,
אני
אז אקסל
אשמח
זה גם
מאוד.
כלי,
אני
בכיף.
אשמח אל האקסל שלך ולהפיץ אותו
מי
אם תרצי
שירצה,
ותסכימי.
תכתבו לי בשמחה גדולה,
מדהים.
באהבה ממני. אז אקסל זה כלי, מחברת זה כלי, אפליקציה זה כלי. איך תדעו מה הכי נוח לכם, מה מתאים? פשוט תנסו, דיברנו על פשוט לנסות.
את משתמשת באפליקציה בווייז?
לא.
ככה קוראים לזה, ווייז?
אני מאוד אוהבת את האקסל, כי הוא מאפשר לי את הגמישות ואת המשחק ואת המניפולציות על המספרים. אז אני אישה של אקסלים.
מדהים. מה זה אומר מניפולציות על מספרים?
זה אומר שאני יכולה לראות את האחוזים.
זה נשמע משהו לא טוב, אם אנחנו רוצים לעשות מערכת יחסים בריאה עם כסף.
לא,
מניפולציות...
מניפולציות מהבחינה של כמה אחוז מתוך ההוצאות שלי הולך על חסכונות. כמה מתוך זה הולך על הוצאות קבועות. למשל, אני מאוד שואפת, גם אצל הלקוחות שלי, מאוד שואפת שלפחות 20% מהכסף שלנו ילך לטובת הצמיחה שלנו, הצמיחה הפיננסית שלנו, אז
וואו.
אם זה להשקעות, ואם זה לקורסים, אם זה לייעוץ, אם זה לספרים, אז לראות איפה אנחנו עומדים ביחס לדבר הזה.
מדהים.
לזה אני מתכוונת במניפולציות, לשחק
כן.
עם הדאטה.
מדהים. מדהים. 20% זה הרבה. זה פרטו,
הכל
זה ממש
יחסי, הכל
הפרטו. כן,
יחסי,
הכל
אתה יודע.
יחסי. כן, כן. אוקיי, אז אמרנו, כן, אז אמרנו גם ספרים, ואמרנו להשתמש בעזרים של הבנק. אמרנו שיש אפליקציות, אני יודע שאנחנו ניסינו להתחיל לעבוד עם זה, אני לא חושב שזה עדיין קורה, אבל ממש אפליקציות שעוזרות לך לעשות מעקב. אם משהו קופץ לך, אז יש התראות, אם משהו פתאום נכנס, אז זה אפליקציה שפשוט כל הזמן עושה מין סקנינג כזה של החשבון, שיכולה גם לחסוך לך. 5 דקות אחרונות, קחי את זה, קחי את זה מפה.
ואנחנו חשבנו שלא יהיה לנו איך למלא שעה.
לגמרי, לגמרי, תשמעי, זה מרתק, והרבה ממנה, חצי לפחות, לא, לא, לא לפחות, אבל חצי, זה היה באמת לדבר על התשתית הזאת, על מה כסף עושה לנו, ומה, איך אתה חי, ואיזה בן אדם אתה, וכאילו להבין שזה מאוד מאוד קשור לליבה הפנימית של התפיסות שלך. ושאם אתה רוצה לשפר את המצב הכלכלי, אתה גם יכול לעשות את זה גם דרך ההתפתחות שאתה עושה עם עצמך, או שזה בא גם וגם.
לגמרי.
לא יודע, יש לך משהו, לא, לא חייבים, אבל כאילו יש לך איכשהו איך לסיים, אולי אפילו קצת בצורה אופטימית, כאילו, למאזינים, כי הרבה פעמים שאתה אומר, יואו, וזה, ואני בן 40, ויש לי משפחה, ואין לי עתודות, ועכשיו המלחמה, ואני... אז כאילו אתה מתבאס, כאילו בסוף יש משהו כזה שאתה... הרבה פעמים שאתה מסתכל על המצב, אתה אומר, בוא נע, המצב לא טוב. המצב לא טוב. איפה?
אני
כאילו,
מאמינה שמכל נקודה שבה אנחנו נמצאים, אפשר וחשוב להתחיל. אז נכון שככל שאנחנו צעירים יותר, הפוטנציאל שלנו הוא גבוה יותר, אבל מכל מקום שבו אנחנו... יש משפט יפה שאומר, זה לא משנה מאיפה אתם מתחילים, משנה לאן תגיעו. אז גם אם אתם רק מתחילים עכשיו, תתחילו שאתם עושים את ה... אומרים, איך אוכלים פיל? פיס אחד כל פעם, זה מהספר של רוברט קיוסקי דרך אגב, מי שכתב את
מדהים.
אבא עשיר אבא עני.
כן.
החלטתם שאתם מתחילים עכשיו, קודם כל
למה
תתחייבו
הוא
לזה.
אוכל פיל? אז זה לא סתם, זה ברור הדימוי, לא לאכול
לא, זה
פילים.
סתם הדוגמה לאיזה חיה
כן,
גדולה.
של כאילו, כן, לא, משהו
אני
שכאילו,
צמחונית,
באמת,
אבל אני לא...
אני
לא
לא
אוכלת
אוכלת
פילים.
פילים, אני אוהבת פילים, אבל הפיל באמת כדימוי למשבר אולי, הפיל כדימוי למצב...
הפיל כדימוי לחלומות שלנו, למטרות שלנו.
וואלה.
יש
הנה, את
לנו...
רואה, אני רואה את השלילי, את רואה את החיובי, זה מעניין.
תמיד, קודם כל תמיד חיובי.
תמיד
תמיד.
חיובי.
יש לנו דברים שאנחנו רוצים להשיג בחיים, יש לנו חלומות, יש לנו שאיפות, יש לכל אחד מאיתנו איזשהו חלום גדול כזה,
כן.
ומתחת אליו עוד כל מיני חלומות קטנים. כדי
כן.
שנוכל להגשים אותם, אנחנו צריכים להתחיל לצעוד בדרך הזאת. תעשו לכם רשימה, גם של מה הדברים שהייתם רוצים להגשים, וגם רשימה של מה הפעולות שאתם צריכים לעשות, כדי שהם יתממשו. ומה לעשות, בשביל הרבה מהדברים האלה יהיה צריך כסף. אז גם מה
כן.
הפעולות הכלכליות שצריך לעשות, כדי שזה יתממש. ותתחילו בקטן, תתחילו מלהיכנס לאפליקציה או לאתר של הבנק, מלהסתכל על הדברים הקטנים. פעולה קטנה בכל פעם. כדי להתמודד עם משהו גדול, צריך לעשות פעולה קטנה בכל פעם.
מדהים.
ולהתחייב לדרך הזאת, זה דרך, זה מסע, אבל זה מסע מופלא, זה מסע כיפי, ולחגוג את ההצלחות הקטנות בדרך, זה חשוב.
וואו, איזה כיף, איזה כיף, מלא, מלא תודה, באמת נתת הרבה אור, אני חייב להגיד. אני מאמין בבייבי סטפס האלה, בלאכול את הפיל, אני אהבתי דווקא. תמיד אני אומר, אבל לאכול את הפיל בכל פעם קצת, זה יפה, אני אוהב את זה. אני אאמץ את זה. זה מצחיק אותי, הדמיון הזה של לאכול פיל. וגם, מעבר ללאכול פיל בפיסים קטנים, וללעוס הרבה בדרך גם, חשוב, זה בריא. אני גם אומר, לנסות לחשוב על פעולה קטנה מאוד, שלא עשיתי אותה. או לא עשיתי אותה הרבה זמן, או משהו כזה, וזה גם תחושה כזאת של וואו, כמה זמן לא נכנסתי לחשבון הבנק, היום אני נכנס. וואו, כמה זמן לא דיברתי עם, לא יודע מה, יועץ הביטוח, או... היום אני אדבר איתו. כאילו, וזה באמת ברמה, את אוהבת תכנונים וזה, אבל לא משנה, באמת לא משנה איזו פעולה אני אעשה, כל עוד זו פעולה שקשורה לכסף, לחיסכון, להוצאות, להסתכל, להתקרב, היא מבורכת, וזה גם משהו שאני לוקח ממך, שזה צעד קטן ואיזושהי פעולה שלא עשיתי הרבה זמן, וכל הזמן כשנחשוב על הקטן, קטן, קטן, כל עוד נצליח לעשות את זה לאורך זמן ולהתמיד.
כל עוד זו פעולה שהיא מקדמת אותי, כי אם כן. אני גם רק מסתכלת, אבל לא עושה אחר כך שום דבר בעקבות זה, זה לא יקדם אותי, כשאני רק מסתכלת.
נכון.
אני צריכה
נכון.
להסתכל ולעשות פעולה שתקדם אותי, זה צריך להיות פעולות מקדמות.
לגמרי. לגמרי, אבל אם אני בן אדם שלא מסתכל, אז אנחנו מתחילים בזה,
נכון.
ואז משם עוברים בעצם לצעד הבא. ממש תודה על ה... על ה... תראי, גם לא, לא היה לנו שום הזקות בזה, תפו-תפו, עדיין. אז זה גם היה טוב ומבורך. מה אומר לך? היה לי נעים מאוד להכיר ולשמוע אותך ו... ולעבור איתך את המסע הזה, ולראות שזה לא... לא רק שזה לא כזה נורא, זה גם... באמת, כאילו, בסוף, בסוף אנחנו, זה, זה, זה באמת בשבילנו. להפסיק לחשוב על הכסף בתור איזה משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו ומולו, ולהבין שזה משהו שהוא, שהוא כלי בשבילנו ל, ל,
כסף
ל,
זה כיף,
לעבודה.
כסף זה כיף.
כסף זה
צריך
כיף.
לזכור את זה.
כן, אני אכתוב את זה בזה, כסף זה כיף. ובסוף זה כן, מן החוץ אל הפנים.
נכון.
אז שיהיה שבוע טוב, ותודה
תודה.
רבה.
תודה רבה לך, תודה על האירוח, תודה לכל מי שהזין לנו.
נכון, וגם אני בתוך השידור, אנחנו ניתן קישורים גם ליוטיוב שלך, ולספר שלך, ולדברים האלה, כי זה באמת, אני חושב, זה מתנות נורא נורא גדולות לכולנו. ובהצלחה, ושיהיה לנו שקט.
תודה רבה, שיהיה שקט ובשורות טובות.
בשורות טובות, שיהיה שבוע טוב לכולם, ונתראה בשבוע הבא, ועד אז... היו שלום לכולם. תודה.
היו החברתי הראשון. הכוח חסר לאנשים.